תודה רבה על ההזמנה לדבר כאן, באמת מרשים מאוד לראות את הציבור הגדול שיש כאן, והרבה פנים מוכרות. בראש השנה, אני חושב שהמוטיב המרכזי שאנחנו רואים, ומופיע כבר במשנה, זה שמדובר ביום דין של דיני נפשות, כן, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, והדבר הזה מתחדד גם בתפילות שלנו, אולי הבולטת שבהם היא נתנה תוקף, ששם אנחנו מתארים את הדין שבו כל באי העולם עוברים בפני הקדוש ברוך הוא, והוא מחליט מי יחיה ומי ימות ומה תהיה הקצבה לכל אחד. כלומר, יש פה תמונה מאוד ברורה של דין בדיני שמיים שיכול להוביל גם לא עלינו לעונש מוות שאולי יתבצע בידי כוחות ארציים, אבל קביעתו תהיה בבית דין של מעלה. די ברור שהתמונה הרווחת בדברי התנאים והמוראים היא שאכן דיני נפשות אמורים להיות בבית דין של מעלה. זה נכון שיש בתורה, שאלה איך סופרים את זה, אבל יש בתורה לפי שיטה אחת 36 עבירות שיש עליהם עונש מוות, אבל התנאים מנסים באופן מאוד מאוד מוצהר ובולט להפוך את היישום של עונש המוות בבית דין של מטה, כן, בסנהדרין, לדבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. והם עושים את זה באמצעות יצירה או פיתוח או מדרש של סדרי דין וראיות שהן כמעט בלתי אפשריים ליישום. כלומר, האפשרות שלצורך העניין אנחנו נעמיד אדם על עבירה שעונשה מוות ונצליח בסופו של דבר להרשיע אותו, הסיכוי של זה הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. ואפשר לראות לזה ביטוי מפורסם במקור הראשון. אני לא אקרא פה את כל המקורות ולא את כל מה שכתוב כאן, ואני אגיד את הדברים החשובים, אבל אתם יכולים לראות את הדברים לפניכם. במקור הראשון, בשורה הרביעית, אפשר לראות את התיאור על התנה, אחד מהזוגות, כן, יהודה בן טבאי, שנכנס לחורבה ומצא שם הרוג מפרפר והסייף מנטף מיד ההורה. כלומר, יש לך מקרה שבו הרוצח ידוע לחלוטין, אין אפשרות אחרת להבין את זה. אתה נכנס לבית שיש בו רק אדם אחד, זאת אומרת, יש בו שני אנשים, אחד דקור למוות והשני עומד מעליו עם סכין שמטפטף דם, כלומר, הוא ביצע את זה ממש ממש בשניות האחרונות. ובכל זאת, אומר יהודה בן טבאי, למרות שברור לי לחלוטין שאתה הוא הרוצח, תבוא עליי, אם לא אני או אתה הרגנו, כן, רק אחד משנינו שנמצאים פה יכולים להרוג אותו, אבל מה אעשה שאין דינך מסור בידי, שהרי אמרה תורה על פי שניים עדים יקום דבר, ואני רק עד אחד, ולכן אין אפשרות להעניש אותך. אז מה נעשה אם כך? כן, היודע הובא למחשבות, הוא ייפרע מאותו אדם. ובאמת יש פה תיאור איך באמת מתבצע הדין בידי שמיים, כלומר לא בידי הסנהדרין, אלא בידי שליח של הקדוש ברוך הוא. לא הספיק לצאת משם עד שנשכו נחש ומת. עכשיו, אם זאת המציאות ויש הרבה מאוד מקורות שאם אוספים אותם, אז מגיעים למסקנה שהמשנה בעצמה כבר אומרת, כן, יש משנה מאוד מפורסמת במסכת מכות, ששם יש ויכוח בין תנאים, האם סנהדרין שמוציאה להורג פעם בשבע שנים נקראת חובלנית או פעם ב-70 שנה. ואז באים רבי טרפון ורבי עקיבא ואומרים, אם אנחנו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, אוקיי? כלומר, לא היינו הורגים. עכשיו, הרבה מאוד הוגים מודרניים ניסו לקחת את זה לכיוונים של התנגדות לעונש המוות וכולי, ואני אולי אזכיר את זה בהמשך. אבל צריך לומר שבאופן פשוט, כאשר אתה אוסף באמת את הדינים שנמצאים בתלמוד ובמקורות האחרים של חז"ל, אתה מגיע למסקנה שבאמת לא ניתן להוציא אדם להורג. זה פשוט מציאות שהיא בלתי אפשרית. גם אם יש לך שני עדים, אתה צריך ששני עדים האלה יתרו, והרוצח יגיד, כן, אני יודע, ואני מודע לעונש, ואף על פיכם, סיטואציה שהיא מן הנמנעות ממש. אנחנו כרגע לא ניכנס לעניינים המקראיים, אולי נזכיר אותם בהמשך, אבל האמת היא שגם שם משה לא יודע מה לעשות איתו, והוא צריך חצה מן השמיים, ויכול מאוד להיות שזו הייתה הוראת שעה. תכף אני אגיע לדברים האלה. אם אנחנו לוקחים את זה, אז ברור שאין מקום לדבר בכלל על יישומו של עונש המוות, אבל הדברים הם לא כל כך פשוטים. למה הם לא כל כך פשוטים? מכיוון שהדבר הזה מעלה שאלה גדולה שכבר התלמוד מתחבט בה, אבל זה באופן יותר מובהק מופיע בראשונים. בעיקר יש דרשה מפורסמת של הר"ן, רבנו ניסים מגירונה, ששואלים שאלה מאוד נורא פשוטה. עם כל הכבוד לעניין הזה שאנחנו חיים בעולם של אנשים יראי שמיים, הרי בסופו של דבר יש היגיון באנישה בידי אדם, ובעולם שאין בו אנישה בידי אדם, הרי שהפשע ישתולל ברחובות ואף אחד לא יפחד לבצע מעשים חמורים ביותר. עכשיו האמת היא שכבר על אותה משנה של רבי טרפון ורבי עקיבא, שאומרים שאם הם היו בסנהדרין אז לא היו מוציאים להורג לעולם, אז בא חברם רבן שמעון בן גמליאל הנשיא, ואני מדגיש שהוא נשיא כי הוא בעל תפקיד פוליטי, כלומר הוא מודע למשמעות של חברה מתוקנת, ואומר להם אמירה מאוד חריפה, אומר להם אתם מרבים שופכי דמים בעולם. כלומר, אם אני לוקח את מה שאתם אומרים, אז אתם יוצרים לנו עולם שבו הרחובות מלאים ברוצחים, מכיוון שאף אחד לא מפחד, אין שום הרתעה, והדבר הזה הוא דבר שאיננו מתקבל על הדעת בחברה שבה אתה רוצה לחיות בצורה נורמלית. ואנחנו יודעים שבאמת חז"ל אומרים לנו בצורה מאוד גלויה במסכת אבות שאלמלא מורה של מלכות איש רתרי חיים בלעה. זאת אומרת, אתה צריך מורה של מלכות, והם לא מדברים על מלכות שמיים, הם מדברים כמובן על מלכות בשר ודם, והדבר הזה כמובן מחייב איזושהי מחשבה. ומה שאנחנו יכולים לראות זה שכבר בתלמוד עצמו יש יצירה או התחלה של יצירה של מערכת הענישה מקבילה. כלומר, יש את מערכת הענישה הקלאסית המבוססת על הפסוקים ועל המדרשים שלהם, שהיא הענישה בסנהדרין, שלפחות סנהדרין של 23, וכל דיני הראיות הקשים שהזכרתי. אבל לצידה מתפתחת מערכת אחרת, אולי שתי מערכות אחרות, שתפקידן בעצם להשלים את האלמנט הזה של ההרתעה. אני רוצה במקורות 2 ו-3, יש כאן את הציטוטים מהרמב״ם. המקור הראשון מבוסס לחלוטין, זה ממש העתקה של דברי התלמוד, שבו הרמב״ם בא בעצם ואומר על סמך ברייתא שמופיע במסכת סנהדרין, שיש לבית הדין סמכות להעניש שלא מן הדין. שזה דבר מעניין, זה נשמע לכאורה אוקסימורון, איך אתה עונש שלא מן הדין אם אתה בית דין? זאת אומרת, אתה אמור לפעול על פי דין, והתשובה היא שיש דבר שנניח היום היינו מכנים אותו תקנות שעת חירום, כלומר יש מצבים קשים שבהם אתה צריך לבוא ולהכיר בכך שישנה איזושהי בעיה חברתית דחופה שאתה צריך לתקן אותה, ולשם כך אתה צריך לסטות מסדרי הדין הרגילים. במילים של הרמב״ם או של הברייתא למעשה, יש לבית הדין להלקות את מי שאינו מחויב מלקות ולהרוג את מי שאינו מחויב מיתה. שימו לב, להרוג את מי שאינו מחויב מיתה. כלומר, אפשר להוציא להורג אדם שעל פי הדין הרגיל לא ניתן להוציא אותו להורג, אם זה בגלל בעיה ראייתית, אם זה בגלל שמדובר בכלל על עבירה, כמו שהוא מדגים בהמשך, שבכלל העונש בתורה עליה איננו עונש מוות, ולא לעבור על דברי תורה, זה לא מתנגש עם התורה, אלא משלים את התורה, הוא מגן על התורה, כן? אלא לעשות סייג לתורה, אני קצת מדלג, חכמים יכולים לעשות את הדבר, לחזק פי מה שיראה להם, אבל הוא מדגיש, מדובר על דין שהוא ראת שעה, מדובר פה על מצב שהוא זמני, לא שיקבע הלכה לדורות, חס וחלילה ללמוד מזה, על כך שניתן, אוקיי, יופי, תודה לך. ודאי שלא מדובר פה על סטייה קבועה מן הדין, וזה מחלוקת, הייתי אומר, של הרמב״ם, בדיוק מחלוקת עם מישהו שחי כמי שחי כמה דורות אחריו, כן, רבנו ניסים, שכן מדבר על דין קבוע, אבל לפי הרמב״ם יש פה הוראת שעה של בית הדין, שהוא יכול, כמו שנאמר פה, לסתות מדרכי הדרישה והחקירה והתראה וכל הדברים האחרים. זה דבר אחד שאומר הרמב״ם. אבל הרמב״ם אומר עוד דבר, שהמקור שעליו הדברים מבוססים הוא באמת קשה, לא ברור לגמרי מאיזה מקור בתלמוד הרמב״ם למד את זה, ונושא הכלים של הרמב״ם מתווכחים על זה הרבה מאוד. במקור מספר 3, בהלכות מלכים, הרמב״ם אומר, והוא גם חוזר על זה בהלכות רוצח ושמירת הנפש, הרמב״ם אומר שאם יש לנו רוצח, שאיננו יכולים להוציא אותו להורג, בגלל הסיפור של רבי יהודה בן תווי, כן, אין לנו שני עדים, אין לנו התראה וכולי, הרי שיש למלך רשות להורגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, והורג רבים ביום אחד וכו'. למה? כדי להטיל אימה ולשבר יד רשעי העולם. זאת אומרת, למלך, לא רק לבית הדין, אלא גם למלך, כלומר לשלטון הפוליטי, יש סמכות לבוא ולהוציא להורג רוצחים, והרמב״ם מדבר רק על רוצחים, למרות שהיו כאלה שרצו ללמוד מזה גם על עבריינים אחרים, אבל באופן פשוט הרמב״ם מדבר רק על רוצחים, שניתן להוציא אותם להורג כדי ליצור הרתעה וכדי להקטין את המוטיבציה לרצח. עכשיו, האם מדובר פה בהלכה תיאורטית בלבד, או בדבר שהוא מוצע הלכה למעשה? אני רוצה, ואני אגיע לזה עוד מעט, להתרכז בדיונים שהיו בדור האחרון, במאה ה-20, אבל צריך לומר שבימי הביניים, בעיקר בספרד, אנחנו מוצאים, וזה אולי מפתיע את מי שנתקל בזה לראשונה, אנחנו מוצאים שבקהילות יהודיות בספרד הוציאו להורג יהודים. כלומר, בית הדין הפנימי של הקהילה, שוודאי לא היה סנהדרין, ולא היו בו דיינים מומחים, והוא לא פעל על פי דיני הראיות של הסנהדרין, הוציאו להורג בעבירות שונות, הוציאו להורג יהודים. עכשיו, אני לא מדבר פה על המקרה שאותו אנחנו מכירים גם מזמנים אחרים, גם ממקומות אחרים של יהודים שאיזה עבירה הם ביצעו ויהודים חיסלו אותם. היו מוסרים, היו אנשים שהלשינו על יהודים, לגויים וכולי, אז יש לנו עדויות גם מקהילות אשכנזיות שטיפלו בהם בצורה מאוד אגרסיבית, לפעמים הוציאו אותם להורג. זה אנחנו יודעים, אבל אני לא מדבר רק על מקרים כאלה, אני מדבר גם על עבירות אחרות, שבהם אנחנו יודעים שבתי הדין הפנימיים של הקהילה היהודית בספרד הוציאה להורג אנשים. ויש לנו על זה, כפי שאמרתי, כמה וכמה עדויות. הרמב״ם בעצמו מעיד על זה בפירוש המשנה שלו במסכת חולין. אבל אחד מהמקרים, אחת מהדוגמאות היפות זה מקור מספר 4. במקור מספר 4 יש תשובה של הראש. הראש, רבנו אשר, בורח משפחתו מגרמניה ועובר לספרד. ושם הוא יוצר למעשה את רוב היצירה ההלכתית שלו. עכשיו יש לנו הרבה דוגמאות שבהם הראש רואה כל מיני הלכות ומנהגים שיהודי ספרד עושים. הוא אישית חי בטולדו. אבל זה לא מתאים למה שהוא מכיר. והדוגמה הקיצונית ביותר זה מה שיש כאן מכלל י' ז' בשוט שלו. הפלטתם לשואלני בדיני נפשות. כן? בא מישהו מקומי בספרד לראש ושואל אותו על ביצוע דיני נפשות, והראש מתוודא פה על דבר נורא מעניין. אומר, כי בכל הארצות ששמעתי עליהם אין, זה ליד שואה 19, אין דנים דיני נפשות, לולי פה בספרד. אומר, אני לא שמעתי, וזה לא מתקבל על הדעת, שבעולם היהודי של זמננו דנים דיני נפשות, כלומר, מוצאים להורג, חוץ מאשר בספרד. ותמתי מאוד בבוי ילום, כן? לא הבנתי איך הם עושים את זה. הרי איך היו דנים דיני נפשות בלא סנהדרין? מה, יש לכם פה סנהדרין? איך אתם עושים את זה? ואמרו לי, כי הוא מן הדמלכה הוא. כלומר, יש לנו רשות מהמלך. שזו טענה מוזרה, הוא טוען בחיטים והם עונים לו בסעורים. הוא שואל אותם מה הבסיס ההלכתי שלהם, והם אומרים לו מה הבסיס החוקי שלהם, הזר שלהם. אומרים, המלך הרשה לנו לעשות את זה. טוב, זה כמובן לא מספק אותו, ואז הוא ממשיך ואומר, וגם העדה שופטים להציל, כי כמה דמים היו נשפחים יותר אם היו נידונים על ידי ערבים, והנחתי עליהם כמנהגם, אבל מעולם לא הסכמתי עמהם על עיבוד נפש. כלומר, הוא ככה מבליע דימוק אחר שהם אמרו לו, אם אנחנו לא נוציא להורג, אז יעשו את זה בבתי הדין הזרים, ויחמירו יותר ויהרגו יותר, אז עדיף שאנחנו נעשה את זה וכך יוצאו להורג פחות יהודים. זה שוב, עדיין לא תשובה, גם אם אתה מוציא להורג פחות יהודים ממה שיקרה בבתי המשפט הספרדים, זה עדיין לא טיעון טוב. ולכן אומר הראש, מעולם לא הסכמתי עם עיבוד נפש. כלומר, מאיפה, אתם, כאילו, הוא נמנע מלומר פה אתם רוצחים, אבל מה הסמכות שלכם להוציא אנשים להורג? אבל הבנתי שזה מה שיש, דעת כולם מסכמת, לבר הרע מקרבם וכו'. ואז הוא מביא פה כמה דוגמאות של הוצאות להורג, והוא אומר, אני באופן אישי לא מסכים עם זה, אבל אנחנו להם לישראל, אני הבנתי שאני לא יכול לשנות את זה, אני הבנתי שיש להם את הטעמים שלהם, ואני לא מתכוון לריב. אבל
הוא נשאל לפני או אחרי?
מה? הוא נשאל
לפני או אחרי?
הוא נשאל לא, היו כמה מקרים לפניו, ואז מישהו שואל אותו, תגיד, מה דעתך על מה שאנחנו עושים פה? והוא אומר את דעתו. הוא אומר, אם הייתם שואלים אותי, לא הייתי מרשה לכם, אבל אתם עושים את זה בלי לשאול את דעתי, וזה בסדר. זאת אומרת, לא בסדר, אבל אני לא אסכים לזה. אבל אתם תעשו את מה שאתם נוהגים לעשות. מה שאני רוצה להדגיש פה, שנייה, מה שאני רוצה להדגיש פה, זה את השיח המאוד מעניין שחוזר למה שאמרתי מקודם. הראש בא ואומר, לפי הדין הקלאסי, לפי הדין, דין התורה המקורי, אין סמכות היום להוציא אנשים להורג. עכשיו, אנשי ספרד יודעים את זה, אבל הם אומרים לו, אנחנו מוציאים להורג מהטעם של מגדר מילטה, מהטעם של להטיל הרתעה, מהטעם של לתקן עולם. זאת הסמכות שלנו, ואת זה אנחנו עושים. זה מעניין שעדיין הראש לא מסכים לזה, אבל אומר, טוב, בסדר, אתם עושים. אז בסדר. מה שמעניין זה שהבן שלו כבר, זה במקור הבא, הבן שלו רבי יהודה, שהיה גם כן פוסק חשוב בספרד, אמנם נחשב לפוסק אשכנזי, אבל הוא כבר גודל בתרבות הספרדית, והוא נשאל על שאלה ספציפית, על רוצח יהודי, כן? אדם שם שהיכה את חברו והרג אותו, ורוצים להוציא אותו להורג. ולבן של הראש כבר אין בעיה עם זה בכלל. כן? ולמה? כי הוא שם בצד את הרעיון הזה של הסנהדרין. הוא לגמרי מקבל את הרעיון שעונש המוות בימינו זה, הוא לא קורא לזה דין המלך, אבל זה הדין של בית הדין, לסטות מן הדין, וזה כל בית דין, זה לאו דווקא הסנהדרין, כדי לתקן את העולם. במילים שלו, דבר ידוע, כי מן היום שגלתה סנהדרין מלשכת הגזית, בטלו דיני נפשות מישראל. אז לכאורה, מה אתם עושים כאן? וכל זה, מה שהדין אתה הוא לגדור פרצת הדור, כן? אבל בכל זאת, אנחנו עושים את זה כדי לגדור פרצות, וברוך השם אשר נתן כזאת בלב מלכי הארץ, כן? הוא אפילו מודה למלכים שנתנו ליהודים את הסמכות להניש בעונש מוות יהודים אחרים כדי לדון ולבאר עושי רשעה. לולי זה לא היה קיום לישראל בארץ הזאת. עונש שנראה עונש מאוד מאוד יעיל ומוצלח. ואז הוא מדגיש בשורה 32, הדינים שאנו דנים בדיני נפשות אינם כולם על פי התורה. כן? שוב, שלא תתבלבלו, זה לא איזה דין של סנהדרין שכפוף לסדרי ראיות כאלה ואחרים, אלא באמת מדובר פה בדין שהוא חריגה מן הדין, שזה הוראת שעה. כן? יכול להיות שההוראת שעה הזאת כבר נמשכת כמה מאות שנים, אבל זאת עדיין הוראת שעה שיש בצורך, ולכן אנחנו יכולים לבוא ולהסתמך עליה כדי להוציא אנשים להורג. לא, לא. הוצאה להורג לא הייתה על פי ההלכה. כלומר, אין לנו תיעוד של אנשים שלצורך העניין סקילה, הרי סקילה, כולנו חושבים, זה מעמדים אדם זורקים, לא, הסקילה הלכתית זה לזרוק אדם ואז להניח עליו אבן, ואז או חניקה זה למשוך משני הצדדים את הפה שלו ולשפוך לו. זה כנראה שהם לא עשו. אני מניח שהם עשו את מה ששיטות ההוצאה להורג המקובלות באותו זמן, שזה בעיקר תליה. מה? לא, כי שריפה על המוקד זה היה בעיקר לכופרים באינקוויזיציה, אבל... עכשיו, תראו, ברגע שאתה חרגת לחלוטין מדיני הנפשות במובן של הכרעת הדין, אז גם הביצוע של הדין הוא לגמרי מה שהמלך מאפשר לנו, כן? אבל לפי ההיגיון הזה זה כמובן ישתנה מתקופה לתקופה, מזמן לזמן, תכף נגיע לארצות הברית ונראה. עכשיו... אם כך, אפשר לסכם ולומר שכבר בתלמוד אנחנו מוצאים בעצם שתי גישות לגבי ביצוע של עונש מוות, או שתי אפשרויות. אפשרות אחת אומרת בסנהדרין אין, למעשה אין ביצוע ממשי של עונש מוות, בבית הדין או בדין המלך במקרים של הרתעה ושל צורך השעה אפשר לעשות את זה, והדבר הזה ממשיך גם לימי הביניים. רוב הקהילות היהודיות לא עשו את זה, אבל צריך לומר, הם לא עשו את זה בין היתר כנראה גם משום שהם לא קיבלו סמכות מהמלכות לעשות את זה. בספרד הם כן קיבלו סמכות, ולכן הם עשו את זה כך. ופה אני רוצה להגיע באמת לדיון של המאה ה-20. במאה ה-20 אנחנו מוצאים דיון מאוד מאוד משמעותי בסוגיה הזאת, כמובן בשתי הקהילות היהודיות הגדולות, ומה שאני אביא פה זה רק על קצה המזלג. אנחנו מוצאים את הדיון הזה בארצות הברית, ששם בחלק מהמדינות קיים עונש מוות גם היום, ורבנים שונים נשאלו על ידי כל מיני גורמים מה דעתם ההלכתית על קיומו של עונש מוות בימינו, ומה המשמעות אולי גם אם מדי פעם יהודים יוצאו להורג. וכמובן שהקהילה הגדולה השנייה זאת ישראל שאליה אני אגיע מאוחר יותר. עכשיו, בואו באמת נתחיל בארצות הברית. בארצות הברית אני רוצה להציג כאן שלוש גישות. הייתי אומר, גישה שמתנגדת באופן טוטלי לקיומו של עונש המוות, גישה שהיא מתלבטת בעניין, וגישה שהיא חד משמעית בעד. עכשיו, כולם מכירים את אותם מקורות, מה שכמובן... גורם להניח שיש פה איזושהי גישה בסיסית לגבי קיומו של עונש המוות, האם זה דבר טוב, האם זה דבר רע, האם החברה נזכרת מזה, או שמה זה דבר שהוא לא ראוי בזמננו. אבל זה מאוד מעניין לראות את ההדגשות השונות שכל אחד מהפוסקים נותן בסוגיה הזאת. וזה כמובן חוזר שוב לאותה דואליות שבין שתי שיטות, נקרא לזה שתי שיטות המשפט, המשפט הקלאסי והמשפט הזמני, הוראת שעה או שעת חירום הזה שראינו. המקור הראשון במקור מספר 6 זו תשובה של הרב אהרון סולובייצ'יק. אהרון סולובייצ'יק זה אחיו הצעיר והקצת פחות ידוע של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אבל הוא בעצמו היה גם תלמיד חכם גדול מאוד, הוא חי בשיקגו. ובאמצע שנות ה-70 האורתודוקס יוניון פונה אליו בשאלה, הם רצו להביע עמדה ארגונית, האם הם בעד. בארצות הברית מתקיים עשרות שנים כבר ויכוח ציבורי מאוד מאוד גדול בשאלה האם נכון לקיים את עונש המוות, שהוא לרוצחים בדרך כלל, ויהודים משתתפים בדיונים האלה מכל מיני כיוונים, והארגון שאל את הרב סולובייצ'יק מה צריכה להיות עמדתו, והרב סולובייצ'יק, כתוב פה באנגלית כי זה המקור, אבל הוא בא ואומר שלפי דעתו, מנקודת מבט הלכתית, כל יהודי חייב להתנגד לקיומו של עונש מוות בלי יוצא מן הכלל. ולמה? בגלל שעונש המוות התורה נתנה רק לסנהדרין ולא לשום גורם אחר. כן, וגם סנהדרין לא יכולה להוציא אנשים להורג כשאין את בית המקדש. כן, כשסנהדרין גדה מלשכת הגזית, אז הפסיקו להוציא להורג. יש לו פה עוד טענה שהיא מאוד מעניינת, ולא לא אכנס כרגע לשאלה מה המקור של זה. הוא אומר, גם בני נוח, כלומר, גם גויים, לא יכולים להוציא להורג כשאין בית מקדש, ולכן הוא בכלל לא מזכיר את המקורות שהוא ודאי מכיר היטב מהרמב״ם או ממקורות אחרים. הוא פשוט מדבר באופן טוטלי, אין סנהדרין, אין בית מקדש, אין הוצאה להורג, ובזה נגמר הדיון, לכן צריך להתנגד לזה באופן חד משמעי. לעומתו, הרב משה פיינשטיין, שנשאל שאלה ב-1981, השאלה, מי שיסתכל, הוא כותב לשר המדינה, לא ברור מי זה, אבל זה איזשהו גורם פוליטי, סנאטור, מושל, מישהו שכנראה יש לו השפעה על עיצוב החוק בניו יורק. והרב פיינשטיין נשאל את השאלה הזאת, והתשובה שלו, אתם יכולים לראות, זה בעמוד הראשון וממשיך בעמוד השני, התשובה שלו, יש פה שתי פסקאות. יש פה פסקה אחת מאוד מאוד ארוכה, ואחריה יש פסקה קצרה. וזה נורא מעניין לראות איך הוא מעצב את התשובה שלו. הפסקה הארוכה, החלק הראשון של התשובה, הרב פיינשטיין מעריך מאוד לתאר את המערכת הקלאסית של ההלכה, והוא אומר, יש סנהדרין, וגם בסנהדרין, כפי שראינו, כמעט אף פעם לא הוציאו להורג, וזה תלוי בבית המקדש, ואין עונשי מוות אחרי החורבן, וכו' וכו'. ומה שמעניין זה שבפסקה הזו הוא גם עומד על מטרות האנישה של הסנהדרין, על מטרות האנישה של דין התורה המקורי. אחרי שהוא בא ואומר, לא נקרא פה את הכל, אבל אחרי שהוא בא ואומר, לדון דיני נפשות אין קשרים אלא על פי הסנהדרין, ולא שייך לדון דיני נפשות לחייב מאומדנה יותר גדולה שבעולם, אלא דווקא על פי שני עדים קשרים שאינם נוגעים בדבר. אגב, שני עדים קשרים זה גם כן דרישה נורא קשה. גם היום בתי דין נאבקים קשות בעניין הזה, איך מקבלים, אין לך שני עדים קשרים לשום דבר, כמעט לשום דבר, חוץ מקידושין אולי. אז מה עושים? ובית המקדש קיים, ואז הוא בא ואומר שבעצם לא היה כל כך צריך את הדין הזה, בגלל שיהודים התחנכו, זה כבר בעמוד השני, בשורה השנייה, יהודים התחנכו על פי התורה ועל ידי עונשי התורה להבין חומר האיסור, ולא סתם היו מתייראים מהעונש כעניין של כל דלים כבר. זאת טענה נורא מעניינת. מה הוא בעצם בא ואומר? מצד אחד אין עונש מוות, אז למה כותבים אותו? מה המטרה של זה? אם אתה לא מתכוון לבצע את זה, אז בשמה התורה כתבה את זה. ואז הוא בא ואומר, יש פה אלמנט חינוכי. על ידי עונש המוות, וזה נכון, הרי איך אתה מודד חומרה של עבירה? אתה מסתכל על העונש, סביר להניח שככל שהעונש יותר חמור, ככה העבירה יותר חמורה. אז הוא בעצם בא ואומר, מטרת עונשי התורה זה להבין חומר האיסור. ויהודים יראי שמיים הבינו את חומר האיסור, ולכן הם לא רצחו. קצת בעיה, כי לצערנו אנחנו יודעים על הרבה מאוד רציחות של יהודים, והתלמוד עוסק בזה גם לא מעט, אבל זה בעצם היה העניין של העונש. העונש מטרתו היא חינוכית ולא הרתעתית או משהו כזה, ולכן אנשים לא הרגו בגלל שהם הבינו כמה חמור לרצוח, ולא בגלל שהם פחדו מהעונש, כן? זה בעצם מה שהוא אומר. אוקיי, עד כאן החלק הראשון. מה? מסכים איתך. עד היום יש לך אנשים שיגידו, אם מישהו עושה כך וכך, אז הוא לא חרדי. כי אתם איזה סוג של טיעון כזה. אנחנו מכירים את זה. אוקיי. עכשיו, זה החלק הראשון של התשובה, ולכאורה אם אני עוצרים בנקודה הזאת, אז הוא כמו הרב סולובייצ'יק, כמו הרב אהרן סולובייצ'יק. אין אפשרות לקיים עונש מוות בימינו. אבל אז מגיע החלק הקצר של התשובה, שהוא גם ההוראה למעשה. וכל זה הוא כשלא הופקר איסור הרציחה, אלא שבשביל איזו תאווה גדולה, איזו מריבה על טענת ממון וכבוד עשה זאת, אבל מי שהורג נפשות מחמת שהופקר אצלו איסור הרציחה, הוא אכזרי ביותר, והוא אכזרי ביותר. וכן כשנתרבו הרוצחים ועושי רשעה, היו דנים למגדר מילטה, למנוע מעשה רציחה שהוא הצלת המדינה. והנה אני חותם בברכה לשר המדינה שינהל. מה השורה התחתונה? מה הוא בעצם אומר פה? עכשיו, זה דבר נורא מעניין. הוא בא ואומר, כל מה שאמרתי במשך הרבה מאוד שורות, זה בעולם מתוקן. אם תרצו, בעולם שבו חיים רק יהודים. כן, לפי מה שהוא טועה. אבל אצלנו, כשיש זילות בחיי אדם, ויש רוצחים שלא נרתעים משום דבר חוץ מאולי עונש מוות, ויש יותר מדי רוצחים, אז אפשר ללכת למגדר מילטה. בזה הוא בעצם מפנה אותנו לכל אותו דיון גדול שראינו, שיש אפשרות לסטות מהדין כאשר השעה דורשת את זה, וכאן אפשר בעצם לבוא ולהשתמש בזה כדי להניש רוצחים. למה? שהוא הצלת המדינה. הוא לא אומר, אוקיי, אז אני אומר לך, אני כן, אני לא. אבל קריאה של דבריו מגלה שכן, יש מקום להחלת עונש מוות, וזה בסדר, זה לא מתנגד לתפיסה היהודית, כפי שהרב סולובייצ'יק הציג את זה, יש לזה מקום. אבל הוא נורא נזהר, הוא לא אומר מה דעתו. הוא לא אומר, לא כמו בתשובות שלו, תשובות אחרות שלו, שהוא אומר, אסור, מותר, צריך לעשות ככה או אחרת, אלא הוא בא ואומר, יש מקור, ואם יש בעיה, אז יש לך על מה לסמוך. טוב, אפשר להבין למה הוא לא רצה להכריע בדבר הזה, ואני גם לא יודע כמה דעתו באמת בסופו של דבר הייתה משנה משהו. אבל זאת העמדה, הייתי קורא לה העמדה המתלבטת, או העמדה הנסתרת יותר, כן.
אבל אין פה התייחסות, ואין את הדגנים בארצות הברית, או בקהילות בכלל, שיהודים אף פעם לא שלטו, לא היו
מהכסיס. רגע, עוד לא הגענו לישראל.
לכן, איך הם לא מתחילים, זה היה אזור שיטה
יהודית, אתה שופט את זה, תראה, אין לי זמן לדון, אבל זה נורא מעניין לראות האם הוא באמת חשש שאולי העמדה הזאת תוביל לכך שיהודים יוצאו להורג גם כן, במקרים שהם ירצחו. וצריך לומר שהייתה לו עמדה מאוד מאוד ברורה שאסור להסגיר יהודים ואסור להתלונן עליהם ואסור, זאת אומרת הוא כן ראה את זה בעיקר כהוצאה להורג של נוכרים, לא של יהודים. תכף נראה מישהו שחושב אחרת, כן? אבל זאת הייתה בעצם עמדתו. עכשיו אני אלך לפה לעמדה השלישית, שהיא עמדה שהיא קיצונית לכיוון השני של הרב מנשה קליין, שבכלל פוסק מאוד ייחודי משני הלכות, הוא גם חי בארצות הברית הרבה שנים, הוא באחרית ימיו עלה לירושלים, והוא גם כן נשאל שאלה על ידי ארגון אורתודוקסי, חרדי, מה צריכה להיות עמדת הארגון לגבי עונש מוות לרוצחים בארצות הברית? זה גם כן באותם שנים, ב-1978, והעמדה של הרב קליין היא חד משמעית שכן, עונש מוות זה דבר ראוי, למרות שבשורה התחתונה הוא כמובן כותב בסוף הקטע בשורה 32 וכל זה כתבתי מה שנראה לפי עניות דעתי ומי הוא למעשה אבקש שלא לסמוך עליי בזה כלל עד שיקבל עוד הסכמה לפסק הנ"ל לכל הפחות משני רבנים מובהקים. אבל עמדתו היא מאוד מאוד ברורה וגלויה כאן, גם אם הוא מבקש שלא יסמכו עליו לבדו, הוא רוצה איזה בית דין ולכן כאילו שעוד שני רבנים חשובים יצטרפו אליו. ו העמדה שלו שמה לגמרי את הדגש על המציאות של סטייה מן הדין המקורי, כלומר של הנישה למגדר מילטה, הנישה לשם עשיית סייג, הנישה לשם הרתעה, הנישה לשם סידור החברה. והוא בא ואומר, עכשיו המילים שלו הן מדהימות, הוא בעצם בא ואומר, הוא מתחיל, הרי לכאורה אין לנו סנדרין ואין לנו סמוכים, אין לנו זה, בזה הוא מתחיל, אבל מיד אחרי זה הוא בא ואומר, לאחר היישוב לפי עניות דעתי, אין נחוש, זאת אומרת, בכלל לא שיקול. והרי מה שאנו מזרזים אותם, שידונו את הרוצחים במיטה מגיע להם, כלומר, למה אנחנו צריכים לתמוך ברשויות האמריקאיות שישלחו את הרוצחים לעונש מוות, והם חייבים לדונם, כן, זהו מציאות וחיוב שלהם, ואנו מעוררים אותם על הרוצחים שהם חייבים מיטה ושידונו אותם למיטה. כן, ולזה אין איסור, אלא אדרבה, אולי מצווה, כן, אולי אפילו זה מצווה להוציא להורג, להזירם שעשו משפט לאנוש הרוצחים באונו שמגיע להם, למה? ועל ידי זה ימתו הרוצחים, ונציל גם כמה מאחינו בני ישראל שחס וחלילה הם נופלים קורבנות ביד הרוצחים מדי שבוע בשבוע. כלומר, שוב, תפיסה ש נכונה כמובן סטטיסטית, שהיהודים הם בדרך כלל קורבנות של רצח, אם כי לצערנו יש גם מקרים אחרים, גם בארצות הברית, ולכן הוא בא ואומר, א', כי יש פה את השיקול של סידור חיי המדינה, כשיש לנו מגפה של רציחות, מדובר פה על ניו יורק בסוף שנות ה-70, הייתה בעיה מאוד קשה של פשע, ולכן צריך לבצע תיקון לחיי החברה ולהגביר את השימוש בעונש המוות, וב', יש פה להציל נפשות, גם יהודים נרצחים, אם זה בתקריות אנטישמיות, אם זה בסתם מקרי שוד, ולכן צריך לאפשר את עונש המוות.
לא יודע, זה יכול להסתתף, זה שיטת המשפט לארצות הברית, המוכל שמוצבאים,
זה יסתתף. אז הוא מדבר על זה אחרי זה, הוא מדבר, יש פה איזשהו מקום שהוא מדבר על השופטים בשורה 17, ואם הם יעמידו שופטים מעוגנים, מה טוב, ואם לפעמים יעמידו אישה לשופטת, וכת, זה מה שמטריד אותו, איך אישה יכולה להיות שופטת, עלינו, אין לנו אחריות, והכולר תלוי בצברם, שדנו שלא כהלכה, והעמידו דיינים נשים. תחשבו על זה שאין בעברית התאיה, באמת למילה דיין, אנחנו אומרים, דיינה, דיינת, אין, אז הוא אומר דיינים נשים. בסדר, זה נכון, אבל מה זה משנה? זאת שיטת המשפט. אתה במלא התרחקת לחלוטין מאיזושהי הרכאה שקרובה במשהו לדין תורה. אז גם העניין הזה, אם זאת השיטה שלהם, שיעשו את זה כך. עכשיו, בואו נעבור, כבר נשאר לי מעט מאוד זמן, אבל בואו נגיד כמה דברים על מדינת ישראל. יש פה אנשים שמן הסתם עוד זוכרים את זה, אבל במדינת ישראל, עד שנת 1954, היה עונש מוות לרוצחים, חובה. כמו שהיום בגדול על רצח ברמה גבוהה העונש המחויב בחוק הוא עונש של מאסר עולם, אז במשפט המנדטורי שהיה בתוקף במדינת ישראל, רוצחים קיבלו עונש מוות כעונש חובה, חוץ מאישה בהיריון. וזה היה החוק במדינת ישראל עד שנת 1954. ב-1954 הכנסת מבטלת את עונש המוות, זה נקרא חוק לביטול עונש המוות, ומאז העונש לרוצחים הוא מאסר עולם. אבל, מה? אני מדבר על רוצחים. יש במדינת ישראל שלושה חוקים שמזכירים עונש מוות, נאצים ועוזריהם, מניעת השמדת עם, ושלושה סעיפים בחוק העונשין של בגידה ומסירת שטחים ועזרה לאויב בשעת מלחמה. אבל אני מדבר כרגע על רוצחים. מה, מה?
זה מומש?
שנייה. אז יופ, זה לא מומש. זה לא מומש, אבל כשהחוק עבר בשנת, טוב, זה לא ככה לך, אבל זה מעניין, אז אני אגיד משהו. כשהחוק עבר ב-1954, ישבו בכלא תלמוד 7 או 8 נידונים למוות. אפילו היו להם מדים מיוחדים, אדומים. מי שיסתכל היום, יש אתם יודעים, סריקה של כל העיתונות באינטרנט, אפשר לקרוא ממש את הפגישה שלהם עם נציב שירות בתי הסוהר דאז, בא לומר להם השתנה החוק, והם מודים למדינה שהצילה אותם. בפועל היו הרבה אנשים שהורשו ברצח, אבל אז בית המשפט, או שבית המשפט חיפש כל דרך כדי להוריד את זה מרצח להריגה, כדי לא להגיע לעונש מוות, ובכל מקרה שנגזר עונש מוות, אז הייתה חנינה. ובסוף נשארו רק 7 או 8 אנשים, והחוק ביטל למפרע את העונש שלהם. עכשיו, הדיון הזה היה דיון הלכה למעשה. זאת אומרת, האם במדינת ישראל, פה זה לא אמריקה, פה באמת, אני חושב שיש לך איזושהי השפעה על החקיקה, באופן משמעותי, כפוליטיקאי, כרב ראשי, ואתה יכול להשפיע על השאלה אם במדינת ישראל יהיה עונש מוות. וזה דיון מרתק, באמת עסקו בו גורמים מכל הכיוונים, גם רבנים, גם הוגים, קרא להם חילוניים, וגם חברי כנסת, ובדברי רובם, מאוד מעניין לראות, אני לא חושב שהיה עוד דיון כזה במדינת ישראל, שהמקורות ההלכתיים, המקורות היהודיים, תופסים מקום כל כך גדול. הלוואי שהיום בכנסת היו דיונים ברמה הזאת, אבל זה לא יקרה. אבל זה מדהים לראות איך חברי כנסת ממפה מצטטים משניות ותלמודים ורמב״ם עכשיו שוב, זה כמו שאמרתי מקודם, ברור שיש להם איזושהי עמדה מקדמית, האם עונש המוות זה דבר טוב או דבר רע, אבל הם כן הרגישו שזו שאלה שלמסורת היהודית יש משהו מאוד חשוב לומר עליה. עכשיו, רוב הדוברים בעניין הזה כמובן נצמדו לדין שכיניתי אותו הדין הקלאסי, הדין של הסנהדרין, ואמרו, בזמננו אי אפשר לקיים עונש מוות, גם לא במדינה יהודית. ויש לנו כאן דוגמה במקור מספר 9, הרב הרצוג, הרב הראשי, מתאר כאן שהייתה, מעניין, הייתה ישיבה של מועצת הרבנות הראשית בשאלה הזאת. מה צריכה להיות עמדת הרבנות בשאלה הזאת? כן, ב-1952, בזמן המהלכים לחוק הזה, שיבטל את עונש המוות. והוא אומר, אני הרציתי על ביטול עונש המוות, ואיתי דיברו גם הרב הראשון לציון, זה הרב עוזיאל, הרב קץ מפתח תקווה, הרב משולם רוט מבית הדין הרבני הגדול, הרב ברוט שגם היה בבית הדין הרבני הגדול, והרב אוחנה מחיפה. כל הנאומים הביאו כמוני התנגדות נמרצה לעונש המוות בזמן הזה. למה? שאין מקדש ואין הזמן ראוי לדיני נפשות, אין סנהדרין של 23 סמוכים וכולי וכולי. אוקיי. עד כאן יפה מאוד, ברור, זה לא היה לנו מאז החורבן, אבל אתה יודע שיש מקורות אחרים, אז שימו לב מה אומר הרב הרצוג בהמשך, ושאין כאן בחינת השעה צריכה לכך. זאת אומרת, גם תגיד שזה מקרים של חריגה מן הדין, זה גם כן לא בזמננו, היינו להניש עונש מוות שלא מן התורה, כאילו לגדור פרצות הדור ברציחה חס וחלילה. בזמננו הוא אומר, אין בעיה גדולה מדי של רצח שתצדיק הוצאה להורג גם מדין סטייה מן הדין לצורך הרתעה. אבל הוא בא ואומר, והוא לא אומר את דעתו, הוא אומר, היה ויכוח במועצה של הרבנות הראשית לגבי בגידה. יכול להיות שבגידה זה דבר, וזה באמת נשאר בחוק, לא בגללו, אבל זה באמת נשאר בחוק, גם המחוקק חשב שבגידה זה משהו חריג, על בגידה שאנחנו בשעת מלחמה ועם ישראל בסכנה ואין דרך אחרת למנוע על ידי הריגה, ולכן במקרה הזה באמת העונש היחיד הוא עונש המוות. אבל לא תגיד שיש כך וכך רוצחים בשנה, זה לא מצדיק לדעתו של הרב הרצוג הוצאה של רוצחים להורג. וכמו שאמרתי, הדיון הזה מתנהל גם בכנסת. אחד מהדוברים המרכזיים בכנסת, באמת היה תלמיד חכם גדול, זה הרב קלמן כהנא. הרב קלמן כהנא היה הרבה שנים הרב של חפץ חיים, הוא תלמיד של החזון איש, והוא היה מנהיג של פועלי אגודת ישראל. וכשמתנהל במקום... הגיע זמני לסיים, טוב, אני... אז אני רק אומר כך, הרב כהנא, הרב כהנא גם כן אומר דבר מאוד מעניין, והוא בעצם בא ומציג את הגישה שאין סנהדרין וכולי, אבל הוא כמובן מודע לזה שיש גם דין המלך, ואולי בימינו המדינה, הכנסת, בית המשפט, זה המלכות שלנו היום, ואנחנו יכולים להפעיל את עונש המוות. ואז הוא אומר דבר שהוא חידוש לא כל כך פשוט, כן? הוא אומר בעצם, נכון שלמלך היו סמכויות מיוחדות, אבל גם הוא היה קשור במידה ניכרת בגישתו הכללית של המשפט התורני לעונש המוות. כן? זאת אומרת, זה שיש לנו מלך שהוא לא סנהדרין, זה עדיין לא אומר שהוא יכול באופן חופשי להפעיל לזה עונשים שהוא רוצה, אלא הוא עדיין כבול לגישה הכללית של המשפט התורני, כלומר משפט התורה המקורי, לעונש המוות. ולכן הוא אומר, אין לנו היום אפשרות לבוא ולהפעיל את העונש הזה. ואז בסוף דבריו הוא שוב עומד על דבר נורא מעניין. אם הרב פיינשטיין, אמרנו מקודם שהוא אמר, העונשים שבתורה מטרתם היא חינוכית, ולכן לא הפעילו אותם, כי הם עשו את שלהם, אומר הרב כהנה, העונשים שבתורה, וזה באמת יש לזה הרבה מאוד מקורות, מטרתם היא כפרה. כן? העונש בתורה, מטרתו הוא כפרה. אם תסתכלו על הפסוקים שאומרים, למה לא ניתן להמיר את עונש המוות לרוצח בכופר, אז כתוב, כי שלא יחופר לו, אלא בשפיכת דמו, במקום דמו של הנרצח. ולכן, אומר הרב כהנה, אם זו מטרת העונש בהלכה, גורם הכפרה, שהוא כפרה למעשה הרע, זה בשורה 54 בפני ברורי העולם, המשפט המודרני אינו מתחשב בו, ומתוך כך אין לה אלה לשלול את עונש המוות. הוא אומר, כשבעצם המדינה באה ואומרת, שיטת המשפט שלי לא מבוססת על תפיסה דתית בשום מובן, אז אין טעם לדבר על עונש מוות, כי מטרתו של עונש המוות היא כפרה. ואני רק אסיים בזה, שהיו כמובן גם חברי כנסת בודדים, הם היו במיעוט, שחשבו אחרת, ואחד מהם זה הרב, לא הרב, אבל תלמיד חכם, בוגר בית המדרש לרבנים בווינה, דוד צבי פינקס, מהמזרחי, שהוא בא ואומר, שמעתי את ידידי ורפטיג, והרב כהנה וכו', וכולם מצטטים מקורות, והכל יפה, אבל אם אתם רוצים מקורות, אני יכול להביא לכם גם מקורות הפוכים. כן? גם מי שינסה להוכיח את ההפך מזה, גם לא יהיה על מה להסתמך בעברנו ויסודות המשפט של עמנו. כן? נכון שאין לנו מיטות בית דין, אבל יש היום כוח למלך, והמדינה באה במקום המלך, ולכן בסופו של דבר השאלות הן שאלות אחרות לגמרי, וכפי שהמלך, בניגוד לרב כהנה, צריך לשקול שאלות של הרתעה ושל צידור חיי המדינה ושל תיקון עולם, כך היום גם הכנסת והממשלה צריכים לדון, והם לא יכולים להידבק לשיקולים של כפרה או שיקולים דתיים אחרים. אז זה הוויכוח שהיה במדינת ישראל, יש עוד הרבה מאוד מקורות לדיון הזה, אבל אני אעצור כאן, אז תהיה לנו באמת שנה טובה וגמר חתימה טובה, להתראות.